בפרק הזה המהר"ל עוסק בקדושתה של ירושלים. זה הנושא של הפרק הזה, כמו שהוא בעצמו מצהיר בתחילת הפרק, אחר שביארנו לך בפרק הקודם עניין הארץ הקדושה ומעלתה, יש לך לדעת גם כן ממעלת עיר קודשנו ותפארתנו. Okay? כלומר, הרי הספר הזה מוקדש לגאולה. כן? מתוך שהמהר"ל בא לדבר בספר הזה התשעה באב, אז הוא מדבר על הגאולה. מחורבן לבניין. לא שייך לדבר על חורבן בלי לדבר על בניין, לכן לא מצאנו אף נביא שניבא על החורבן בלי שגם ניבא על הגאולה. אז לכן אומר המהר"ל, כמובן חייבים להקדיש פרק לקדושתה של ירושלים, שהרי קדושה זו שהייתה קיימת עתידה להתגלות בעוד יותר תוקף. קדושת ירושלים מעולם לא בטלה. שאלה באמת, כשמדברים על קדושת ירושלים, למה מתכוונים בדיוק? קדושת הר הבית ודאי אף פעם לא בטלה, אבל אפשר להגיד שבאופן כללי כל קדושת ירושלים לא בטלה. אז הוא הביא גמרא ממסכת בבא בתרא שלמדנו אותה, שעוסקת בחומות ירושלים, ועוד שם, יש לכם עוד שם, זה נדמה לי פרק בקופצדיק וב, יכול להיות? עמוד קופצדיק וב ועוד שם, נכון? ועוד שם, עוד שם זה כמובן עוד גמרא, גמרא נוספת שעוסקת בירושלים, ועוד שם, בבא בתרא עין א', אמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתידה ירושלים שתגבה, יש אומרים שתיבנה, שלושה פרסאות למעלה. קוף צדיק וב. למעלה, לא? עמודה ימנית באמצע, בקוף צדיק וב, עמודה ימנית באמצע. בסדר, מצאת? ועוד שם, אמר רבה, אמר רבי יוחנן, עתידה ירושלים שתגבה שלושה פרסאות למעלה, שנאמר בזכריה. זהו, אז יש גרסה אחת שתיבנה, ויש גרסה כנראה יותר מדויקת, כי ככה היא מופיעה במדרש. היא מופיעה ככה בדברים רבה, שתגבה, וזה גם מתאים. שלושה פרסאות למעלה, הכוונה שהיא תהיה גבוהה, שלושה פרסאות למעלה, שלושה פרסאות למעלה, מה?
תגבה.
שתגבה. אפשר להגיד שתגבה. טוב, צריך להגיד שתגבה. טוב, אז שתגבה שלושה פרסאות למעלה, זה גובה גדול מאוד, שנאמר בזכריה, ורעמה וישבה תחתיה. ורעמה מלשון רום, שתהיה למעלה, ככה כתוב בנביא זכריה, מה היא תחתיה? כתחתיה. ומה היא תחתיה? שלושה פרסאות אבי. אמר רבה, אמר לי האוסבא, ירושלים קמיתה תלתה פרסאי אבת. כלומר, ירושלים כבר עכשיו היא גבוהה, בעצמה היא כבר גבוהה, ולעתיד לבוא היא תהיה גבוהה כמו מה שהיא עכשיו כבר גבוהה מעל יתר המקומות. באותה מידה שהיום היא גבוהה מיתר המקומות, שנאמר לעלות לירושלים, לעלות לרגל, כן? יש כבר עלייה. אז לעתיד לבוא ירושלים תוסיף להיות גבוהה כגובהתה עכשיו, ושמה תאמר יש לה צער לעלות. תלמוד לומר בישעיה, מי אלה כאב תאופנה, כלומר בלי שום קושי, כמו ענן שעולה בקלות, כך ירושלים תגבה בקלות למעלה. טוב, אז את כל הדברים האלה צריך הסבר, תכף נשמע. אמר רב פאפה, שמע מינה, האי אבה, קלטה פרסה, מודלי. כלומר, שבעצם כשהעננים עולים למעלה, זה בעצם הגובה שהם עולים. כי הרי הנביא ישעיה ככה מדמה את עלייתה של עלייתם של לעתיד לבוא, של אלה שיעלו, כאב. אז אמר רב פאפה, נו, מכאן ניתן ללמוד שבעצם האי אבה כאב תאופנה, כמה הם עולים למעלה, כמה הם מתפסים, בעצם תלתה פרסה, 12 מיל. וביאור עניין זה, עכשיו בא המהר"ל ומסביר לנו מה הגמרא רוצה לנו להגיד בדברים האלה. בעצם צריך לפנח את הדברים האלה. מה זהו, מעניין, אתה שואל מה זה, אם זה מידה מדעית. טוב, באמת כדאי לבדוק מדעית מה הגובה של העננים. הרי יש עננים בגובה נמוך, עננים בגובה רב ובינוני. אז השאלה, לאיזה גובה מתכוונים כאן? מה? לאיזה עננים? בגובה רב ובינוני. אז מכל מקום, כל הדברים האלה כדי להמחיש לנו כמובן איך ירושלים תגדל בהופעת קדושתה. וביאור עניין זה, כי ירושלים היא שלוש פרסאות, כי ירושלים עיר קדושה, ולכך מדרגתה שלוש פרסאות, כי הקדושה השלימה הוא על ידי שלושה, כנגד קדוש בנביא ישעיה, שלוש פעמים כתוב קדוש, הרי על שם זה אנחנו אומרים קדושה, נכון? כך אנחנו אומרים קדושה, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז אומר המהר"ל, אל תחשב ששלוש פרסאות זה מספר שבא במקרה. זה מתייחס לקדושה שמופיע בשלוש. למה דווקא בשלוש? כי מספר שלוש הוא בא לבטא מדרגה שלמה, כמו שיש גמרא מפורסמת במסכת שבת על התורה, דרש ההוא גלילאה ברי רחמנה שנתן תורה משולשת, העם משולש על ידי שלישי, שלישי זה מרים, אהרון ומשה, בחודש השלישי, חודש סיוון, ביום השלישי וכולי, הכל משולש. השלוש, המהר"ל בהרבה מקומות מסביר שזה מספר שמבטא את הקדושה. למה? כי הוא מספר מאחד, הוא מספר כולל, דבר והיפוכו והדבר המתנשא, כדוגמת הסגול. יש בניקוד, יש ניקוד אחד שהוא סגול, אז הוא ככה בנוי, שתי נקודות ולמעלה נקודה שהיא מחברת בין הכל. לכן מסביר המהר"ל,
למעלה או למעלה?
מה?
סגול זה למטה.
טוב, אז אפשר להסתכל על זה גם למטה. כן, נכון, אבל אפשר להסתכל על זה ככה, וזה ככה. טוב, מכל מקום, הסגול זה מבטא באמת את המדרגה המשולשת הזאת, שהיא גם החוט המשולש לא במהרה ינתק, לכן אנחנו מקפידים לקחת הדסים משולשים, כי זה מבטא ענף עץ אבות, כלומר דבר שהוא חזק, שהוא בנוי משלושה. אז המספר שלוש הוא מספר שמאוד מתאים, שלושה אבות מאוד מתאים למדרגת הקדושה שמופיע בשלמותה. כן,
רציתי רק להוסיף עוד משהו.
כן,
יש גם שלושה שותפים לאדם,
אבי ואמו, ואתה רבו. נכון, נכון. והמהר"ל באמת אומר שמספר שלוש הוא מספר שמעלה את העולם למעלה מן המדרגה החומרית, לכן מה שאתה אומר זה מאוד מתאים. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא שכינה ביניהם, למעלה מהם. נכון מאוד. זאת אומרת, זה מבטא את המדרגה שהיא מדרגה שהיא למעלה מן המדרגה החומרית. העולם שלנו הוא עולם הריבוי. עולם הריבוי זה עולם השניים. זה עולם הריבוי, זה העולם שלנו. אנחנו נמצאים בעולם שאמרו עליו שהוא עולם דואלי, דבר והיפוכו. כל דבר מופיע בעולם דבר והיפוכו. זכר ונקבה. אור, חושך. טוב, רע. עד שבא הדבר השלישי, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יכריע ביניהם, הכוונה שהוא מגלה שיש דבר שהוא מאחד את הכל, וגם מה שנראה כפירודי יש בה, יש בדבר הזה נקודה פנימית אחדותית שמחברת את הכל. לכן זה מבטא תמיד את המדרגה של קדושה. בקדושה אין פירוד. בעולם החומר, בעולם הטבע, יש פירוד. בעולם החומר אפשר להתפרק לחלקים. בעולם הקדושה הכל אחד. אתה אחד ושמך אחד. ומי כעמך כישראל גוי אחד. הנה, דווקא במנחה של שבת אנחנו מבטאים את המדרגה הזאת, שהיא כבר מדרגה מאוד עליונה, כן, כידוע, שהכל אחד, אתה אחד ושמך אחד. ומי כעמך כישראל גוי אחד. במדרגת הקדושה, בקדושה אין פירוד, חייבים לגלות את המדרגה האחדותית. זה אחד מן המבחנים לקדושה. אחד מן המבחנים לקדושה זה מדרגה אחדותית ולא מדרגה פירודית. איפה שיש אחד יש פה קדושה. כן, נרצה.
אבל אתה פרמש
שבר אמר תחת שמחה אחד נכון. אז אם כן, אומר לנו המהר"ל, כל זה למה אמרנו עכשיו? כי רצינו להסביר מה שכאן המהר"ל אומר, וביור עניין זה, כי ירושלים היא שלוש פרסאות, כי ירושלים עיר קדושה, ולכך מדרגתה שלוש פרסאות, כי הקדושה השלמה הוא על ידי שלוש, כנגד שלוש פעמים קדוש, וכל קדוש שיאמר הוא מדלי מן הארץ. כלומר, אנחנו לאט לאט מטפסים, קדוש, 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 לאט לאט עולים, מטפסים, מתעלים מעל המדרגה החומרית, כי באמת ירושלים זה לא מדרגה חומרית, זה מדרגה שהיא כבר מאוד רוחנית. כן, אומר המהר"ל, אם אתם זוכרים, למדנו את זה בפרק ד' השבוע, שכמו שישראל נבחר בנבראים, מקום המקדש נבחר במקום. זאת אומרת, יש פה בחירה אלוקית. בחירה אלוקית, מה זה אומר? כמו שעם ישראל הוא קדוש, יש בו בחינה אלוקית נבדלת, עם סגולה מכל העמים, סגולה זה מלשון סגול, זה מחבר אותנו למה שדיברנו קודם. אז אותו דבר גם כן, בית המקדש הוא מקום סגולי מכל המקומות, יש בו מדרגה של קדושה, של התעלות מעל המציאות החומרית. השכינה מעולם לא זזה מירושלים, ממקום המקדש. לפי הרמב״ם כל ירושלים נקראת בשם מקדש, כל ירושלים היא בחינת מקדש. ומפני כי ירושלים תהיה קדושה לגמרי, תהיה מדלי מן הארץ שלוש פרסאות. כיוון שלעתיד לבוא מדרגה זו של ירושלים, שהיא מדרגה של קדושה מוחלטת, כבר היא לא תהיה תלויה בתנאים חומריים, לכן נאמר עליה שהיא תעלה עד שלוש פרסאות מן הארץ. כלומר, תתעלה מעל המדרגה האדמית, מעל המדרגה החומרית, האפרית. מדלה עולה, כמו דלי, שאתה לוקח אותו כלפי מעלה, זה הכוונה, היא תהיה עולה, כנגד כמו שהיא תחתיה, ואז יהיה קדושה, ואז יהיה קדושה או קדושתה בשלמות, לא התחלת קדושה, כן? זאת אומרת, לעתיד לבוא, ירושלים תגלה מדרגה שלמה בקדושה. ואף על פי שבאמת בהתחלה ודאי הייתה קדושה, ודאי. לכן אומרים שהשטח של ירושלים זה גם שלוש פרסאות על שלוש פרסאות, אבל היא אז תעלה למעלה ותחשוף לגמרי את קדושתה, ולכן לא יוכל להיות חורבן. לכן הגאולה האחרונה תהיה גאולה סופית, כי כיוון שאז תתגלה הבחינה האלוקית הלא טבעית של ירושלים, אז לא יכולה כבר להיות שום אחיזה. חורבן של ירושלים שאומרנו רק חורבן חיצוני, כי ודאי שירושלים נשארה כעיר שחוברה לה יחדיו, זאת אומרת שירושלים של מעלה נשארה בנויה כמובן, כן? אבל לא נתגלתה כל קדושתה, ולכן הייתה יכולה להיות איזושהי אחיזה במציאות החומרית ופגיעה בירושלים של מטה. אבל לעתיד לבוא, כשכל כוח הקדושה שבעיר הזאת יתגלה, כבר לא תהיה שום אחיזה לתנאים חומריים בירושלים, ואז ודאי היא תיבנה ותיכונן לעד. כן, כן, רצית לשאול משהו? עניתי. ואם תאמר, ואם ואמר שמה יש צער לעלות, רוצה לומר שמה לישראל הדרים בה מפני כבדות החומרי שהוא מבדיל בינם לבין הקדושה. טוב, אז עכשיו אומר המהר"ל, מה זה בא להגיד עכשיו? טוב, ירושלים תגלה כל תוקף קדושתה, שלוש פרסאות, שמה תבוא ותגיד בסדר, אבל אלה שגרים בה איך יוכלו לחיות את המדרגה הזאת? אתם יודעים, כשמטפסים למעלה אז יש בעיה של נשימה, צריך חמצן, בגבעים מאוד גדולים יש בעיה של חמצן. אנשים שטיפסו לגבעים אמרו שזה מאוד לא פשוט שם לנשום, אתם מבינים? אז איך אנחנו הגרים בירושלים, אנחנו נוכל לחיות בעיר כזאת שהיא תעלה ותטפס כל כך מעלה, יהיה חמצן שמה באיכות מאוד מיוחדת? האם אנחנו נהיה ראויים לזה? אולי יהיה קשה מאוד לגור בירושלים כזאת שיש בה כל כך קדושה. אל תחשבו שלחיות במקום כל כך קדוש זה דבר פשוט, זה בכלל לא דבר פשוט. זה מאוד קשה להחזיק מעמד במדרגה כל כך גבוהה. ככל שאתה נמצא במקום כל כך גבוה, אז לך יש קושי מאוד גדול. אם אתה תהיה מתאים, כן? הכהן הגדול היו מפרישים אותו מביתו 7 ימים לפני יום הכיפורים בלשכת פלדרין. למה? מה אתה חושב שהכהן הגדול יכול לעבור ישר מהבית שלו לקודש הקודשים? מה אתה רוצה להרוג אותו? הוא לא על המקום הוא ימות. צריך לעשות את זה בהדרגה גדולה מאוד. צריך להכשיר אותו למדרגת קודש הקודשים. זה לא עושים את זה ככה צ'יק צ'ק. אדם יוצא מן הבית נכנס כבר לקודש הקודשים. הוא צריך 7 ימים של הכנה, של הכשרה, של טהרה, של קדושה, של פרישות. זה בכלל לא פשוט הסיפור הזה. זה דבר, היה דבר שהיה מאוד קשה. אז 7 ימים מפרישים אותו מביתו כדי שהוא יוכל להתרכז בעבודתו, בקדושה וטהרה, ולאט לאט לזכך את המחשבות שלו. לתאר את גופו לא צריך להגיד, אבל גם לזכך את מחשבותיו, זה בכלל לא פשוט. אז שמה תבוא תגיד יהיה צער גדול, איך נוכל לחיות במקום כזה קדוש? כן, אדם תמה מחוץ למידה שאין בעיה, אין איסור להיות תמה, אבל אם אתה בא להר הבית כבר צריך להתאר, ואם אתה נכנס למקדש צריך להתאר עוד יותר. אז מה יהיה? איך נוכל לחיות בירושלים כזאת, במדרגה כזאת גבוהה של קדוש, קדוש, קדוש? איך? ואמר, שמה יש צער לעלות, רוצה לומר, שמה לישראל הדרים בא מפני כבדות החומרי, שהוא מבדיל בינם ובין הקדושה, יהיה להם צער לעלות. כן, שואלים אותנו פה שאלה שקשורה למה שאנחנו מדברים עכשיו. השאלה ששואלים אותנו היא כזאת: איך יכול להיות שירושלים תתעלם מעל קדושתה כרגע, קדושתה מאז ומעולם? הרי זו יציאה מן הטבע, והרי זה לא יוכל להתמיד השינוי מן הטבע. ככה שואלים אותנו.
הוא לא ראה את השיעורים
האחרונים. הוא כבר יודע את התשובה. נו, אז תיתן את התשובה עכשיו בכל רם.
היציאה מן הטבע היא המצב עכשיו. הטבע האמיתי והמקורי הוא ההתעלות הניסית לגבי מה שאנשים חושבים שזה נסר. בעצם הטבע האמיתי הוא ההתעלות הזאת של...
כן. נכון, והמהר"ל מרמז למה שאמרת עכשיו כבר בתחילת הפרק. אולי נחזור על מה שכתוב באמת בתחילת הפרק, תראו שהוא עונה לשאלה הזאת, שאלה חשובה מה ששואלים, והמהר"ל ידע שזו השאלה שתבוא, אז הוא ענה כבר בתחילת הפרק. תראו מה שהוא אומר: אחר שביארנו לך בפרק הקודם עניין הארץ הקדושה ומלאתה, יש לדעת גם כן ממעלת עיר קודשנו ותפארתנו, ירושלים עם העיר הקדושה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, כי יש לך ללמוד דכל שכן, הנה התשובה, דכל שכן וכל שכן הדבר שהיה במעלה אלוקית כבר, שיוסיף בקדושה ובמעלה אלוקית ממה שהיה לו. מה הוא מתכוון להגיד? מתכוון להגיד ככה, כמו שנזכר עכשיו, שכמו שבעצם כל המדרגה הטבעית תתעלה, זה לא יציאה מן הטבע, זה הופעת הערך המוחלט שבטבע. לעתיד לבוא, אומר המהר"ל, ברור שהטבע ישתכלל, כי כל מה שעד עכשיו חסם ואתם את המדרגה הטבעית מלגלות את כל האור שבטבע, לעתיד לבוא זה יוסר, כי האדם בעצמו יתקן. מתוך שהוא יתקן את עצמו, גם הטבע יוכל לעלות לפי ערכו. אז מה אמר המל בתחילת הפרק? שכמו שהטבע בעצמו יתעלה למדרגתו האידיאלית, קל וחומר שירושלים גם היא תתעלה בהתאם. הטבע כולו יעלה, וכל שכן וכל שכן, אומר המהר"ל, שדבר שלפני זה כבר היה קדוש, שהוא יגלה באמת את כל קדושתו. כלומר, לא מדובר ביציאה מן הטבע, אלא מדובר בגילוי מוחלט של הקדושה שבטבע. עד עכשיו נתגלה בטבע גם רק חלק גדול, נתגלה בטבע רק חלק קטן מהקדושה שבו. לעתיד לבוא יתגלה החלק היותר גדול של הקדושה שבו. אז כמובן שירושלים שכבר הייתה במדרגה קדושה, תגלה מציאות הרבה יותר קדושה. וזה לא יהיה יציאה מן הטבע, אלא זה טבע מיוחד שמאפשר הופעת הקדושה הזאת. זה מה שכאן המהר"ל מסביר. הכל יעלה. מתוך שהכל יעלה, גם ירושלים תתעלה, לעולם תישאר הראש. אז אם הגוף כולו עולה, כל העולם כולו עולה, כל המציאות הטבעית עולה, גם הראש עולה יחד עם הגוף, עולה עמו. טוב, עכשיו אנחנו בעניין של בני אדם שיגורו באותה עיר שכל כך תגלה קדושה. רוצה לומר, לקנות אותה מדרגה הקדושה, ומפני כך יהיה קשה לעלות. איך בני אדם יוכלו לטפס כל כך מעלה אם ירושלים באמת תגלה, אם מדרגתה תחשף? איך נוכל פה לנשום אוויר? נכון, ועל זה אמר, וכיונים אל ארובותם. ככה כתוב בנביא ישעיה. ידוע לכל שהעוף פורח באוויר מפני קלות החומר שיש לו. הנה, הנביא כבר נותן את התשובה. כשאתה אדם, אתה לא יכול לעוף כל כך מעלה. למה? מפני כבדות החומר. אז אתה לא יכול, אתה חייב להיות על הקרקע, אתה חייב להיות קרוב לאדמה, כי הגוף שלך נקרא אדם על שם האדמה. אבל בחינת העוף, אין לו בעיה להתרומם, נכון? אומר המהר"ל, למה? ידוע לכל שהעוף פורח באוויר מפני קלות החומר שיש לו, ואינו מונע לעוף לעלות למעלה. וכן ישראל יהיו דומים לעוף. לכן הנביא חינה את ישראל לעתיד לבוא, וכיונים אל ארובותם. שנקנה את המדרגה הזאת, יש לך פה ספר אם אתה רוצה. קדימה. אתם מבינים? הם יקנו את המדרגה הזאת. במה הם יקנו את המדרגה הזאת? בקלות החומר. החומר כבר לא יהיה מבדיל, לא יהיה מסך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. לזכות זה מלשון זכוכית. לשון לזכך, יהיה שקוף, אז לא תהיה לנו, לא יהיה לנו קושי לעלות. יחד עם ירושלים אנחנו גם נתעלה בתוכה, על ידה בה נעלה יחד איתה. לא ירושלים רק תתעלה בקדושתה, אלא אנחנו בעצמנו נעלה גם איתה. וכן ישראל יהיו דומים לעוף שיהיה להם חומר זך, עד שלא יהיה להם מעכב ומונע מן כבדות החומר לעלות ולקנות המדרגה הקדושה. והבן הדברים הגדולים האלו, זאת אומרת, המהר"ל בא לומר שלאט לאט טבענו גם יהיה יותר רוחני, מתוך שיהיה יותר מוסרי, יותר מתוקן, אז לא יהיו בנו מסכים מבדילים בינינו לבין הקדושה. נוכל להיות קרובים לקדושה בלי להישרף. אם אדם חומרי מדי, גשמי מדי, אם הוא מתקרב אל הקדושה, זה כמו חומר שמתקרב אל האש. אז מה קורה לו? אז הוא נשרף, זה כבר קרה. יש כמה דוגמאות כאלה בתנ"ך של אלה שנשרפו, כי הם ניסו להתקרב אל הקודש פנימה לא לפי ההדרכה המתאימה. נדב ואביהו זה דוגמה אחת. זאת אומרת, צריך זה, אז איך לעתיד לבוא נוכל כל כך להיות קרובים אל אור הקדושה ולא נשרף חלילה, כי אנחנו כבר נהיה פחות כבדים בחומר, נהיה יותר רוחנים, אז מתוך זה גם נוכל לעלות. זה היה הסוד של עלייה לרגל, צריך לקחת את זה כפשוטו. מה זה עלייה לרגל? עלייה לרגל זה להעלות את ההרגלים, זה לתת לרגל קצת עלייה, שהרגל קצת תתרומם מעל הקרקע, לא להישאר בכבידות של כל העיסוקים החומריים. עלייה לרגל, שהרגל תעלה קצת. צריך לטפס כלפי מעלה. 3 פעמים בשנה היינו עולים לירושלים כדי לעשות עלייה לרגל. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל, לעתיד לבוא זה יקרה לכולם. ומפני זה מדמה אותו לאב, שהאב הוא ענן שמיים, נכון? בגלל זה באמת לפני זה הוזכר בנביא כאב תעופנה, כלומר האב, מה הבחינתו? שהוא קל, שהוא בקלות יכול לעוף, אין לו את כבדות החומר. ואמר הכתוב, אף אם יהיה האדם לעתיד גם כן חומרי, לא יהיה חומר שלהם גס וכבד כמו שהוא עתה. לא כתוב פה, עוד פעם, זה חוזר לשאלה ששאלו אותנו קודם, אין הכוונה שנפסיק להיות אנשים טבעיים, זה לא הכוונה. כמו שבאמת שאלו, האם ירושלים תצא מהמדרגה הטבעית? לא, אנחנו באמת נשאר אנשים טבעיים בגוף, אלא שמה? כל אחד מאיתנו יודע שיש זמנים שהגוף שלו קל ויש זמנים שהוא מרגיש כבד, נכון? אז זה הבחינה הזאת של הגוף לעתיד לבוא תהיה בחינה קלה, לא יהיה חומר שלהם גס וכבד כמו שהוא עתה, רק כמו חומר הענן, שהוא חומר שאינו נחשב מן התחתונים, שהרי נקרא ענן שמיים. ולפיכך הענן נבדל מן הארץ 3 פרסאות, כדי להגיד שזה יהיה בגובה רב מן המדרגה הארצית החומרית. למשל משה רבינו, החומר שלו היה מאוד זך. איך יודעים את זה? שהחומר של משה רבינו, החומר שלו היה מאוד זך, מאוד קל. קרן אור פניו, הוכחה ראשונה. הוכחה שנייה, 40 יום ו-40 לילה הוא לא היה תלוי לא בלחם ולא במים. הוכחה שלישית, לא נס לכו, לא כעתה עינו. מה שבדרך כלל קורה לכל אדם, יש התיישנות החומר, עייפות החומר קוראים לזה. אצל משה רבינו, כיוון שזה לא בחינה חומרית, אז אין עייפות החומר. לא נס לכו, לא כעתה עינו. הוכחה רביעית, כשמשה רבינו הסתלק מן העולם, ניסו לרדוף אחריו. אומר המדרש, אף אחד לא הצליח להשיג אותו. הוא רץ כל כך מהר, ועלה כל כך מהר אל ההר, שאף אחד לא ראה איפה הוא נמצא. הוא היה כל כך קל ברגליו, שלאף אחד לא הייתה האפשרות להשיגו. למה? כי הוא היה, כמו שכתוב פה, כאוף, כיונים, אל ארובותם. הבנתם? זאת אומרת, אי אפשר להשיג אותו. אף אחד לא היה גיבור כמשה, ולא היה רץ כמשה. מה אתה אומר? סליחה, אני לא שמעתי. אתה מדבר על מה שהיה במלחמה נגד המלאק. זה דבר שצריך באמת בירור, הנושא הזה של ידי משה. אבל כתוב שידי משה היו אמונה, נכון? אלא ממה הידיים של משה רבנו היו כבדות? אתה יודע ממה הם היו כבדות? מחוסר האמונה של ישראל. משה רבנו היה צריך עכשיו להרים את כל ישראל בידיים שלו. תנסה לקחת את כל עם ישראל בידיים, תראה שזה לא
פשוט,
שזה לא פשוט. נו, זה בדיוק הייתה, זה היה המאבק. המאבק נגד המלאק זה בגלל שהייתה חולשה אמונית בנו, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. מחלוקת ראשונים על מי נאמר ולא ירא אלוקים. האם זה נאמר על המלאק, שזה ודאי נכון, או האם זה נאמר על ישראל? זאת אומרת, הידיים של משה רבנו שהיו מייצגות את כל ישראל, והידיים של ישראל שמשה רבנו מחזיק את העם כולו, אז זה באמת, לפעמים זה מאוד כבד להחזיק את עם ישראל. אבל בכל זאת תמכו במשה רבנו מזה ומזה, הוא הצליח להרים את אמונתם של ישראל, ושישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, והתבאר לך הקדושה העליונה של ירושלים. טוב, הלוואי ונזכה.